קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, בגץ התכנס בסוף החודש הזה כדי לדון האם נתניהו יוכל להרכיב ממשלה תחת כתבי אישום. בית המשפט התכנס בהרכב של שלושה שופטים, כאשר נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, תעמוד בראש ההרכב ותעסוק בשאלה האם נתניהו אחרי הבחירות הבאות יוכל בכלל להרכיב ממשלה. להחלטת בגץ משמעות גדולה לגבי הבחירות, לגבי ההתמודדות של נתניהו, אולי גם עם השלכות שונות לפריימריז לרשות הליכוד, שהתקיימו עוד קודם החלטת בית המשפט. חנוכה בבתיהם של גדולי ישראל, הרבה מאוד אירועים, גם אל תוך הערב בבתי האדמו"רים ברחבי הארץ. בהמשך נביא גם מקבץ וסקירה על הנעשה בחצרות האדמו"רים, ראשי הישיבות והרבנים, בימי החנוכה, גם ההכנות לקראת מעמד סיום השעס שיתקיים בתחילת השבוע הבא. עוד עניינים פוליטיים כמובן בהמשך המהדורה המרכזית, אבל לא רק. בית הדין בהג שרוצה לחקור בכירים בצהל ובמערכת הביטחון באשמה של פשעי מלחמה, נדבר גם על זה. נעקוב אחרי מה שקורה בבית המשפט הפנימי בליכוד לקראת ההחלטה אם יתקיימו פריימריז להרכב כל רשימת הליכוד או רק לרשות המפלגה. הפריימריז לרשות המפלגה צפויים להיות ביום חמישי, אבל היום ראש הממשלה מצטרף לעותרים נגד הכוונה לקיים פריימריז לכל הרכב הרשימה. על פי הערכת הפרשנים, יש משמעות גדולה בפני בית המשפט לדעתו של יושב ראש הרשימה, במקרה הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. וגם על האיחוד בימין, ביום שישי חתמו שר החינוך, שר רב רפי פרץ, עם איתמר בן גביר ועוצמה יהודית, על הסכם ריצה משותפת, והם קוראים לאיחוד הלאומי להצטרף כמפלגה שלישית לאיחוד הזה. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, חנוכה שמח. אנחנו נפתח עם ההודעה לפיה בית המשפט העליון בגץ יתכנס כדי בתחילת חודש הבא כדי לדון בשאלה האם נתניהו יוכל להרכיב ממשלה, אם יבחר שוב לרשות הממשלה ותוכל ותוגש מלאכת הרכבת הממשלה לידיו אחרי שיציג רוב של תומכים בקרב חברי הכנסת. אנחנו נפנה תחילה אל עמי איילון. שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
לשעבר ראש השבק וגם בין העותרים לבגץ בעניין הזה, יחד עם עוד שורה של בכירים, גם בהייטק, גם במערכת הביטחון. קודם כל, השאלה, האם החוק מאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלה, היא לא מייתרת את העתירה הזו?
תראה, אני, זאת שאלה משפטית, לדעתי פשוטה, אבל לדעת משפטנים גדולים ממני הרבה יותר מורכבת. ולכן השאלה מבחינתי היא לא משפטית, משפטנים ידונו בזה. אגב, העובדות הן שכשהנשיא מטיל את האחריות או את החובה להרכיב ממשלה, הוא לא עושה את זה על ראש ממשלה או ראש ממשלת מעבר או ראש ממשלה מכהן, הוא עושה את זה על חבר כנסת. זאת אומרת, על פי החוק...
כן, חבר כנסת שהביא 61 חברי כנסת.
כן, בדיוק, לכן הוא חבר כנסת.
רוב, כן.
ברגע הזה שהנשיא מטיל עליו את האחריות, הוא חבר כנסת, הוא לא שר, הוא לא ראש ממשלה, ולכן השאלה האם חבר כנסת שמוגש נגדו כתב אישום בעבירות שיש עם אנקלון, במקרה הזה שוחד, האם הוא יכול להרכיב ממשלה. אבל אני אומר עוד פעם, מבחינתי...
כן, יש פה באמת איזה פלפול משפטי, כי אפשר לומר, תוך כדי שהוא חבר כנסת, הוא הרי גם ראש ממשלה, ואם הוא ראש המטה הכללי למשל, מעל הרמטכ"ל הוא ראש הממשלה, וזה כן בסמכותו, ודברים אחרים.
אוקיי, אני לא נכנס לעניין הזה, בשביל יש שופטים, בשביל יש משפטנים, בשביל הוגשה עתירה. אני, כשהתבקשתי, או נשאלתי, לגבי המוכנות שלי לחתום על העתירה, אני לא חתמתי כמשפטן, אני באמת לא משפטן דגול, אני חתמתי כאזרח, כאזרח, לצורך העניין, אזרח מודאג.
אז אני רוצה לשאול אותך, אדוני, דווקא כאזרח מודאג, ובוא ככה נשיל לרגע את עברך הביטחוני המפואר, באמת כשווה בין שווים, כאזרח שחי כאן במדינה, יש תחושה בקרב אוכלוסייה כזו אחרת, גדולה נקרא לה, במדינת ישראל, שמערכת המשפט נוטלת מידי האזרחים את חופש הביטוי ואת חופש ההשפעה. שמצד אחד היא קובעת כללים וחוקים ואומרת מה מותר לראש ממשלה ומה אסור, ואז תוך כדי משחק משנה את הכללים, ורואים את זה כמעט צד אחר צד, אי אפשר למנות, ממלא מקום לפרקליט המדינה.
לא, שאלה מצוינת.
חקירות, עכשיו בגץ ייקח את הסמכות הזו.
אוקיי, השאלה מצוינת. ואני, מתוך השאלה נשמע מעין דעה של אותו ציבור, ואני מאמין שאותו ציבור באמת חושב ככה. אני בדיוק בגלל הדילמה הזאת חשבתי שנכון לשאול את השאלה, למרות שהיא שאלה משפטית, אבל בפועל היא לא שאלה משפטית. תשמע, אנחנו נמצאים, אנחנו משחקים משחק, אוקיי? למשחק הזה קוראים דמוקרטיה, ולמשחק יש כללים. לא הציבור קבע את הכללים דרך אגב. הכללים של מי יכול להיבחר, ובאיזה תנאים אדם לא יכול להיבחר, ובאיזה תנאים אדם צריך להתפטר, זה לא כללים שהציבור קבע. זה כללים שהמחוקק קבע.
שהמחוקק הוא הציבור בעצם. לא, אבל הוא שליחו של הציבור. אוקיי, כן.
אוקיי, אז תן לי להשלים את המשפט, תראה.
בבקשה.
זה כללים שהמחוקק קבע, ובאותם מקרים שבהם החוק לא ברור, אז היחיד שיכול לקבוע בעצם מה קובע החוק, זה בית המשפט. אגב, זה קורה ככה בהרבה מאוד סוגיות. למשל, אני אתן לך דוגמה. אגב, אני לא יודע, אתה אוהד כדורגל?
לא מכיר, לא.
אוקיי, כדורגל. אני אומר לך, שינו את הכללים בעולם הכדורגל. הכניסו מצלמות. עכשיו תשמע, זה דבר שהוא לכאורה לא משנה כלום, השחקנים אותם שחקנים, השופטים אותם שופטים, הקהל אותו קהל, אבל זה שינוי דרמטי, שאגב משפיע דרך אגב על מי תהיה אלופת העולם, או על מי תהיה לא יודע מה.
טוב, אוקיי, אז בואו ניקח את זה.
רגע, תתן לי להתקדם בקצב שלי.
אוקיי.
בבחירות האחרונות, או לפני האחרונות, כבר די מולבל מרוב בחירות, החליטו, אני חושב שזה אנשי ליכוד, שהם רוצים להכניס מצלמות לקלפיות. עכשיו לכאורה, אוקיי, מה יותר טבעי מזה? והעובדה היא שעצם העובדה שאתה מצלם במציאות שבה יש חיסיון של כל אדם, האם הוא מצביע, מה הוא מצביע, העובדה היא שבית המשפט נדרש לזה, והעובדה היא שבסופו של דבר שופט עליון שעומד בראש ועדת הקלפי, נדרש לסוגיה הזאת. למה אני אומר את הדברים האלה? אנחנו בכללי משחק חדשים. עד היום לא היה מצב שבו השאלה, האם מי שהנשיא מטיל עליו את הרכבת הממשלה, הוא אדם שעומד כנגדו כתב אישום במה שנקרא, באשמה, שיש עם הקלון וכו'. לכן מה שנדרש בית המשפט, זה בעצם לקבוע את כללי המשחק. עכשיו יותר מזה,
אתה בעצם אומר, בוא נתרגם את זה במילים מאוד פשוטות, אתה אומר, לא משנים כאן את כללי המשחק, אלא הגענו במשחק לאיזושהי נקודה חדשה, שאין לגבי הכללים, ועכשיו צריך לקבוע כללים, מה עושים במקרה הזה?
בדיוק, חד משמעית. אגב, זה ממש משחק חדש, ויותר מזה, תאר לעצמך שבית המשפט היה נמנע מלקבוע כללים. זאת אומרת, תראה, ביום חמישי הולכים 120-130 אלף מספקדי ליכוד, להצביע ולבחור מי ייצג אותם, או מי יהיה המועמד שלהם לרשות ממשלה. עכשיו יש שני מועמדים, אחד אומר רבותיי, ראש הממשלה הוא אדם נפלא, מנהיג נפלא, אבל הוא לא יכול להרכיב קואליציה. עכשיו תראי, למה הוא לא יכול להרכיב קואליציה? הרי בוא ניכנס רגע לדיון, הדיון הוא משום שעומד כנגדו כתב אישום. אלמלא היה עומד כנגדו כתב אישום. אז אני אומר לך, כולנו יודעים, זה לא סוד.
לא, אבל ראש הממשלה לא הצליח להרכיב ממשלה גם לפני כתב האישום, בגלל שהוא לא מצליח להגיע לפשרה עם הצד השני. אבל זו סיטואציה פוליטית.
לא, 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 לא נכון. לא נכון. אנחנו לא חיים בעולם, אתה לא יכול להפריד בין מה שנקרא כתב אישום לבין סיטואציה פוליטית. בסוף זה משפיע. למה? משום שגם לפני זה, אדם שואל את עצמו האם הוא יצביע או לא יצביע, בין השאר בגלל כתב חשדות. עכשיו, ברור לגמרי שיש הבדל עצום בין כתב חשדות לבין כתב אישום. העובדה היא שכחול לבן הודיעו, ואני אומר לך, שמה, הבחירות האלה זה אסון, ממש אסון, אבל ברור לגמרי שאילו בראש הליכוד היה עומד אדם אחר, אז ברור לגמרי שכחול לבן, לא יודע אם הם נוצרים, לפחות הם יושבים ומדברים ברצינות. רק מילה אחת אחרונה, תשמע, תאר לעצמך שבית המשפט נמנע מלקבוע עמדה, ואנשי הליכוד בוחרים מבלי לדעת, ואני אומר, מגיע לאנשי הליכוד לדעת מה הם כללי המשחק. משום שהכי חמור יהיה, אם הם יבחרו, ואז, אני לא יודע מה, יומיים או בכלל אחרי שכבר לא ניתן לשנות את הרכב הרשימות, יבואו השופטים, בגלל שמישהו הגיש עתירה, יגיד, רגע, בכלל אנחנו מצטערים, בדיעבד הוצאתם אנרגיה והוצאתם כסף, והמועמד שלכם הוא לא מועמד. זה לא רציני.
אוקיי, שאלה אחרונה לסיום, ואני לוקח את כל מה שאמרת כמובן ברצינות, וזו אידאה לגיטימית, והנה עובדה ובגץ ידון בזה, כלומר יש משמעות אמיתית לדברים, אבל איך זה מנותק משאר האירועים המשפטיים המלווים לכל מה שקורה כאן בחודשים האחרונים? הרי התחושה של הקהל שהצגתי אותו קודם לא נובעת רק מעצם ההחלטה הזו, אלא מרצף גדול של אירועים שקורה ומתרחש, ויש תחושה שבאמת לא הפתק שאני שם בקלפי הוא הקובע מה יקרה כאן ומה הוא גורלי, אלא אנשים שלא אני בחרתי הם הקובעים.
נכון, קודם כל זאת תשובה, זאת שאלה מצוינת, משום שאני אומר לך שהיא הרבה יותר רחבה מאשר רגע הבחירות הזה. אני רק מניסיוני האישי, תשמע, אני התחלתי כל זמן שהייתי 33 שנים בחיל הים, לא נדרשתי לפסיקות בגץ. והתחלתי לקרוא פסקי דין של בית המשפט כשהגעתי להיות ראש השבת. אני אומר לך, וזה לא סוד, אני לא אהבתי את כל פסקי הדין האלה, ואני לא אהבתי את ההתערבות של בגץ, לא בצורה שבה שירות ביטחון כללי חוקר חשודים או חשודים בטרור או טרוריסטים. ואני גם לא אהבתי את ההתערבות של בגץ, לא יודע,
בענייני ביטחון ובענייני גדר.
לא אהבתי, אבל ידעתי שאני חי במציאות של מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית, כשאנחנו במציאות של כאוס, אין ברירה. אמר חכם וגדול וחשוב ממני, יש שופטים בירושלים. אני אומר לך, האם בית המשפט מתערב או לא מתערב בנושאים שהם לכאורה נושאים פוליטיים, מדיניים, חברתיים, כלכליים, ציבוריים, בית המשפט מתערב בזה, משום שאנחנו חיים במדינה שהיא מדינת חוק, ופעם שאי אפשר להפעיל את החוק מחיי היומיום, בית המשפט צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, אלה כללי המשחק. לא בית המשפט ממציא אותם, בית המשפט מפרש את כללי המשחק בשבילנו, ואנחנו צריכים לבוא ולומר, יש שופטים בירושלים, גם שאנחנו אוהבים את פסקי הדין, ואני אומר לך, רבים מפסקי הדין לא אהבתי, וגם כשאנחנו לא אוהבים את פסקי הדין.
עמי אילון, שעבר ראש השב"כ, מפקד חיל הים, ובין העותרים לבגץ בעניין הטלת מלאכת הרכבת הממשלה לראש הממשלה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום וערב טוב לך.
איזה כיף, ערב טוב. טוב לשמוע את עמי אילון מדבר על השופטים שמפרשים חוק. אולי שיגיד את האמת, שהם ממציאים חוקים, שהם מחליטים החלטות שלא קיימות בתוך החוק. בוא נגיד את האמת, מה, בגלל שזה המגרש הביתי של עמי אילון, אז אנחנו יכולים להסתתר ולחשוב שבאמת אין כל דופי בעבודת בית משפט, יש ביקורת על בית משפט וביקורת צודקת.
אבל מה אתה עונה לטענה שהוא אומר, אין חוק ברור, מה עושים בכזה מקרה? שראש ממשלה עם כתב אישום וצריכים להטיל עליו את מלאכת המרכבה, לא על עצם כהונתו.
החוק הוא חוק ברור, ראש הממשלה לא צריך להתפטר מתפקידו, והטענה הזאת של עמי הילון היא כל כך, היא כל כך, הייתי אומר, היא בשפל, שפל המדרגה, משום שהם רוצים להמציא את החוק, הם רוצים לפרש מעכשיו מחדש את החוק, ראש הממשלה לא חייב להתפטר. אגב, גם העניין ששר צריך להתפטר, היה בזמנו רק של בית משפט, שבא ושינה את זה בלחד פלחסי, אבל צריך לזכור את הדברים בצורה הכי חד משמעית. ראש ממשלה זה משהו אחר. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שיפטרו ראש ממשלה, כי פרקליט המדינה מחליט, כי יועץ משפטי לממשלה מחליט, כי מישהו יתלונן ואולי יסתבר בסוף שהתלונה הזאת היא תלונת שווא. יש במשפט הישראלי, כן, אני לא מדבר כמובן על המשפט העברי,
איתמר, תהיה רגע פרשן משפטי, ותניח רגע את דעותיך האישיות עכשיו, באמת פרשן משפטי שרואה את התמונה מהצד, אולי נתניהו חוטף את כל מה שהוא חוטף, כי אחרי 10 שנות שלטון, הוא לא שינה סנטימטר במערכת המשפט.
לא, בזה אתה צודק לגמרי. לצערי, אני זוכר את עצמי. אתה יודע מה? בוא אני אספר לך סיפור. ב-2009, כשדוקטור בן אריה בכנסת ואני עוזר פרלמנטרי, כן, בחור צעיר שנכנס לעבוד בכנסת, והתחלתי לכתוב איך משנים את הרכב הוועדה למינוי שופטים, ואיך עושים, אתה יודע, דברים מינימליים, לא באתי להפוך עולמות בתחילה, ביום יומיים הראשונים. ואני זוכר אותנו, הולכים ללשכה של נתניהו, ונתקלים שם בדלת סגורה, בפקידים שלו שאומרים בשום פנים ואופן לא, אנחנו נשמור על המעמד של הפרקליטות, אנחנו ניתן כוח לפרקליטות. ואני הייתי בהלם, ואני, תראה, לא חשבתי על זה שבסופו של דבר, הגלגל להסתובב, ומה שיקרה שבסופו של דבר אותם פרקליטים, אותה אג'נדה משפטית שמאלנית שהוא כל כך שמר עליה תקום נגדו, אבל חד וחלק, נתניהו אשם בזה.
תראה, כי קשה להתעלם מרצף האירועים, ואת זה ניסיתי ככה באמת לשאול את עמי ילון, אבל לא קיבלתי תשובה אמיתית. הוא אומר, טוב, זאת מדינה דמוקרטית, זו התשובה הידועה, ולכן יש בגץ ויש כללים ויש חוק. בסדר, ברור שיש חוק, אבל אם יש חוק, למשל, ששר המשפטים יכול למנות ממלאת מקום לפרקליט המדינה, והוא גם את זה לא מצליח לעשות, או שיש חוק שראש ממשלה יכול לכהן עד כתב אישום חלוט, וגם זה עכשיו מוטל בסופק, או כל מיני רשימה שדווקא אם אתה נצמד ואומר, הנה, זה החוק, וגם את זה מערערים, כשזה לא מסתדר עם איזשהו משהו במפה הפוליטית, אתה מתקשה להתעלם מזה.
אז בוא נגיד איך זה קורה. זה קורה בזכות זה שהיה לנו ראש ממשלה, כולל נתניהו, ראשי ממשלות, שבאמת הזניחו את התחום המשפטי. שלא לדבר, אתה יודע מה, על המפלגות שלנו. אני לא מדבר איתך, אתה יודע מה, על המפדל ההיסטורית, על שס, על אגודת ישראל. מתי בפעם האחרונה שס ביקשה משהו במשרד המשפטים? מתי בפעם האחרונה לאגודת ישראל הייתה איזה, ליהדות התורה, הייתה איזה דרישה לחבר בוועדה למינוי שופטים? הזנחנו את התחום הזה. התחום הזה הפך להיות נחלתם של אנשי שמאל. ואז מה שקרה, שמינו ומינו ומינו, וגם גיבשו שיטה ששופט מביא שופט, חבר מביא חבר. וזה יצר לנו בית משפט שהוא עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. יצר לנו מערכת משפטית בפרקליטות שלפחות הראשים שלה עם עמדות חד משמעיות בכל מיני נושאים, גם דת ומדינה, גם עניינים של ביטחון, גם עניינים כאלה ואחרים. ומה שנוצר בסופו של דבר זה מערכת משפט ששולטת ומנהלת את מדינת ישראל, ושאף אחד לא יטעה. השם, אני מצביע על הליכוד, על נתניהו, אני כועס עליהם, אני כמובן מוכל וסולח, אני רוצה שהוא יורש ממשלה, אני רוצה שהרדיפות האלה נשים להם סוף, אבל בהחלט בהחלט אני מכוון אצבע ואומר, נתניהו, אתה הבאת את זה על עצמך, עשית טעויות קשות בדרך.
טוב, בוא נדבר על ההסכם שאתם חותמים עליו ממש בערב שבת, יום שישי האחרון, אתה והרב רפי פרץ, שליש, 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 כלומר עוצמה יהודית והבית יהודי כבר חתומים על ההסכם, אתם מחכים לצלע השלישית הפעם, שזאת האיחוד הלאומי. מה שעשו לכם בערב הבחירות הקודמות, אתה עושה עכשיו לאיחוד הלאומי במילים אחרות.
עם הבדל ענק ועצום אחד. לצערי, בזמנו, כשהם עשו מה שעשו, הם פשוט, איך אומרים, חילקו לזה וחילקו לזה, ולנו לא השאירו כלום. אתה זוכר את הימים שהתראיינתי אצלך, והציעו לנו את המקום השמיני, הלא ריאלי, ואיך בצלאל סמוטריץ' הלך מאולפן לאולפן ואמר, חבר'ה, זה, הם לא סגרו ראשונים, זה בעיה שלהם, זה מה שמגיע להם. אני לא עבדתי ככה. אני, אגב, צריך לשבח גם את הרב רפי פרץ שגילה אחריות בנושא הזה. למרות שעוצמה יהודית, יכולנו בקלות לדרוש את המקום השני, אפילו למעלה מכך, לאור תוצאות הבחירות הקודמות, אנחנו התעקשנו שנינו לשמור על מעמדו של בצלאל סמוטריץ', להשאיר לו את המקום שלו, את המקומות שלו של אנשי האיחוד הלאומי תקומה, לדאוג לזה שהוא יהיה שר בכיר, ואני מכאן קורא לידידי, חברי, באמת פוליטיקאי מכונן, אדם מוכשר, שר תחבורה מצוין, ולומר לו בצלאל, אנחנו רוצים איתך, זה לא העת עכשיו לכל מיני מלחמות קטנות, ולכל מיני אמירות
קיבלת כאלה ואחרות. קיבלת איזשהו משוב מאנשי איחוד לאומי, מאנשיו של סמוטריץ' או ממנו מאז יום שישי?
לצערי לא, אני לפני שלושה שבועות, שבועיים וחצי יותר, נכון, נפגשתי עם סמוטריץ', נפגשתי גם עם הרב פרץ. הצעתי גם לסמוטריץ' וגם לרב פרץ את אותה הצעה. אמרתי להם, אנחנו, מגיע לנו יותר, אבל אנחנו מבטרים, אנחנו רוצים רק שותפות, הגינות. הרב פרץ הרים את הכפפה, בצלאל לא הרים את הכפפה, אני יודע של המקורבים שלו, הוא הלך ואמר שהוא רוצה את עוצמה יהודית, הוא מבין שבלי עוצמה יהודית הוא לא יעבור, אבל הוא רוצה אותנו קטנים, הוא רוצה אותנו במקום החמישי וכל מיני כאלה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא מבין שהיום זה כבר לא מעשי.
לפי ההסכם בעצם חלוקה של שליש, 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 בדילוגים, בצורה מסודרת, הבית היהודי ראשונים, אחר כך איחוד לאומי, אחר כך אתה במקום השלישי, ואז התור הבא בסבב הוא מקום שישי, ושוב חוזר חלילה במקום התשיעי. עכשיו,
אני רוצה להגיד לך, אמרו לי אבי, אמרו לי אנשים מעוצמה יהודית, למה הסכמת? למה אתה עוד פעם נתת לנו את האחרון? אני צריך לאזן כאן בין הדרישה שלנו להיות שותפים, שזה מה שעשינו, ומצד שני, הדרישה שלי להביא לניצחון. אני רוצה את בצלאל איתנו, אני רוצה לחבר גם עוד כוחות, אני מאמין שהחיבור הזה יכול להוביל לניצחון הימין. אני מזכיר מה קרה בפעם הקודמת, אני זוכר את זה, ולכן אני רוצה להביא לניצחון, ובעזרת השם עוד חיבורים ועוד כוח, ואנחנו ננצח את הבחירות האלה, נגיע לגוש 61.
זהו, עכשיו התקשורת עם הכהניסטים, חוזרים ו... וכולי. לפחות שיהיה במה להתעסק עד הבחירות.
אני חייב להגיד לך משהו, אני קודם כל זה קצת מגוחך, אני שומע כל מיני אנשים, הרב בן אילה או הרב אילנו פריי, באמת אנשים שהצביעו למרץ בפעם הקודמת, הם אפילו לימינה הייתה קיצונית מדי בשבילם, יוצאים וצועקים, הציונות הדתית, הציונות הדתית, אז אני רוצה להגיד להם משהו, הציונות הדתית היא לא שלהם, הציונות הדתית היא שלי לא פחות משלהם, אולי אפילו יותר, ותלו קורה מבין עיניכם, תלו קורה, ואני מבין שאנשים האלה, כל מה שקצת שונה, כל מה שלא בדיוק ואותו בית מדרש, שהם אגב מזמן לקחו אותו טוב. למרץ ולכחול לבן.
צריך לומר שגם הבית היהודי, ההסכם הזה לא עובר בקלות, גם שם החיים של הרב רפי פרץ לא ממש קלים אחרי החתימה הזו, אבל על זה אנחנו עוד נדבר בהמשך.
אולי משפט אחד בנושא הזה, אני מזכיר שגם בפעם הראשונה, זה לא עבר, זה היו הרבה צעקות, בסוף העבירו את זה כי ידעו דבר אחד, מי שחפץ חיים, מי שרוצה שהבית היהודי תמשיך, ומי שרוצה שהימין ינצח, צריך לתמוך בזה. מי שהולך ויוצא נגד זה, מפיל את הימין.
עורך הדין איתמר בן גביר, יושב ראש רשימת עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
תודה, תודה, שלום.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המעמד ההיסטורי של סיום השעס הגדול בעולם של כל חי בשיתוף בית מרן יתקיים בעזרת השם ביום חמישי, נר חמישי של חנוכה, בבנייני האומה בירושלים. בהשתתפות מרנן ורבנן שליטה ומופע מוזיקלי מלא עם מרדכי בן דוד, דידל ורדיגר, חיים ישראל ונפתלי קמפה. בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקהלת נשומה. כרטיסים באתר טיק צ'אק או בטלפון 03-375-15-15. בחסות רשת המזון מעיין 2000 מברכת את לומדי ומשתתפי מעמד סיום השס הגדול בעולם בבנייני האומה בירושלים. חנוכה אש באלתר ספרים, מבחר ענק של ספרים ומשחקים ב10 שקלים ומגוון מוצרי חנוכה לכל המשפחה, נרות חנוכיות, שמנים, משחקים ופרסים לדבי חנוכה. בנוסף, המצ'ינג הגדול של אלתר ספרים. על כל שקל, קבלו שקל לרכישת כרטיסים להגרלת הפרסים הגדולה. פרטים בחנות ובאתר.
טעמי החנוכה. חנוכיה, סופגניה והמון מוצרי חלב טעימים של תנובה.
קרלו בטעם מרשמלו, קרלו בטעם כדורי שוקולד, יולו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים, יולו עם שוקולד חלב בטעם מגוזלוז, יופלה יוניקורן. גם בחנוכה הזה, תנובה מחדשת עם מגוון מוצרים טעימים.
חנוכה שמח.
למהדרין יש תנובה.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
טוטל דיל של קל אוטו, רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת, תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה מ-699 שקלים בחודש בלבד ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
כנפי נשרים טורס מזמינה אתכם להפקת ענק בערי בקוריאני המושלגים בגיאורגיה, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ענק הזמר המזרחי אופיר סלומון ואומן החיקויים יהודה שוקרון. אירוח מושלם במלונות פאר, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין, סקי, מזחלות, טיולים ואטרקציות, טיביליסי המדהימה, פארק בורג'ומי. הנופש יתקיים למשפחות ולזוגות בעזרת השם ב-29 בינואר ג' בשבט. כדאי להזדרז, תלפנו 052-712-4050, 052-712-4050.
חדש לפעניות ולבתי עסק מהמפעלים המתקדמים בעולם, ייצור סקין 300 שקלים, לייס פרונט 2 סנטימטר קדמי 200 שקלים, טופ לייס מלא 400 שקלים, ועוד רמי מייצר הכל בשבילך, שירות עד בית העסק 052-6-800-345, 052-6-800-345.
סוף שנה ברשת ביתילי עד 50% הנחה. עכשיו ברשת ביתילי, בית לעיצוב. כפוף לתקנון.
שלום, מדברת רבקה. אם בית בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מודה מקרב לב לכל התורמים היקרים. בזכותכם עוד ילדים נכנסו לבית התמחוי. בזכותכם הם מקבלים ארוחות חמות, ביגוד והנהלה, עזרה בשיעורי הבית, חוגי הפעלה ועוד. כרגע יש ילדים הממתינים להיכנס לבית החם. עזרו לנו לתת להם את האפשרות להצטרף. חייגו ואמצו ילד נוסף.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
רוצים לקנות רהיטים? חכו! אל תקנו כלום עד חמישי הקרוב! כ"ח כסלו, מחסן יבואני הריהוט ברחובות, מחכים לכם! זה קורה רק פעם בשנה! אל תקנו כלום עד חמישי הקרוב! כ"ח כסלו, מחסן יבואני הריהוט ברחובות, מחכים לכם!
אז מתחילים?
כן, זה על פול קצב! חברים, זה התחיל! חג החנוכובה! על הראש בוער הכובה!
השתגעת לגמרי?
לגמרי! היכנסו לבלמונטי! לא תאמינו! כל החנות, מגוון ענק! כל הכובעים, מחירים מצחיקים! כל החודש, 60%! דוגמאות וסיפורים? כובעי פיק מעולים ב-300 שקלים! במקום? 750! מחירים משוגעים! קיו? ב-370! בלמונטי חנוכובה! על הראש בוער הכובה!
הלו, תרגיע!
אז עופו לרשת בלמונטי!
לא המנח, לא נח.
מבצע חנוכה בהמנח, 8 ימים ללא מע"מ. כן כן, 8 ימים ללא מע"מ על מגוון מזרני המנח וקינג אויל, עכשיו בחנויות המזרנים המובחרות.
לא המנח, לא נח.
אחרי כמה שנים ביחד הרגשתי שמשהו לא בסדר. איתה נמרצת ומתפרצת ללא סיבה. עדיין קמה בבוקר לארגן את הילדים ולצאת לעבודה, אבל ידעתי שכל הלילה כמעט הייתה ערה. כשהגענו לבית חם, הבנו שיש לזה שם וסיבה. עם הטיפול הנכון, אשתי שוב נינוחה, והחיוך חזר לכל המשפחה.
בית חם, מבינים בנפש. 1-599-510-550.
חי מזמין את לומדי הדף היומי למעמד סיום השס בישיבתו של רבי מאיר שפירא זצ"ל בלובלין שבפולין. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו למה שמתרחש בתוך הבית היהודי בעקבות ההסכם עם עוצמה יהודית. שניים איתנו לקו, אביעד טאוב, שלום, ערב טוב.
עמיעד, ערב טוב.
עמיעד, משנה לראש עיריית מודיעין, ואיתנו גם אבינועם קוצ'ר, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. אז בוא נגדיר את שניכם כאנשי הבית היהודי, כל אחד בתפקידו בתוך המפלגה, ואתם רואים הסכם מהסוג הזה, ואני רוצה לפתוח איתך דווקא מיד. הרי הטענה אומרת שבלי חיבור גדול ככל שניתן, עם איזשהו זהות של מכנה משותף בין שלוש, אפילו ארבע מפלגות שיתאימו אחת לשנייה, כל אחת בנפרד או שתיים בנפרד בסכנת אחוז החסימה.
אני ברשותך חולק על ההנחה הבסיסית של מהו המכנה המשותף של הציונות הדתית. לטעמי, המכנה המשותף עתיק היומין של הציונות הדתית היה שיש לנו עמוד שדרה ערכי מאוד ברור, שאומר שאנחנו מובילים תחומים של חינוך, של חברה, של רווחה, והמיתוג הוא לא מיתוג שהוא רק ימני. והבסיס הזה הוא הבסיס, הוא הבשורה שאותה מביאה הציונות הדתית לעם ישראל, את האחריות על עם ישראל, את הדאגה לכל החלקים בעם ישראל, ושבשילוש הקדוש של העם, הארץ והתורה, אף אחד מהדגלים לא גבוה יותר מהשני. ואני חושב שהחיבור הזה עם עוצמה בשלב ראשון, בעייתי, בראש ובראשונה, מכיוון שהוא לא עבר בשני השלבים, שהציונות הדתית במצבה הנוכחי שהוא קשה מאוד, צריכה לעבור כדי...
מה עם שני השלבים?
פוליטית וחפצת חיים. השלב הראשון אומר שחייבת להיות דמוקרטיה פנימית בבית היהודי. מדובר במפלגה של עשרות שנים, שמורכבת ממרכז, ראשי סניפים, חברי סניפים.
אוקיי, תהליך אישור בקרב מוסדות המפלגה, ומה השלב השני?
נציגים מקומיים שכולם נבחרו באופן דמוקרטי, והשלב השני הוא פתיחת השורות. כי אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים לחבר את כל הגוונים של הציונות הדתית, שזה אומר אחר מהצד החילוני מסורתי שמוכן ורוצה להתחבר
לעובדת מיד נתמודד באמת
ועד הצד התורני חרדרי שגם הוא, כי כולנו יכולים לשבת בבית אחד.
אוקיי, אבינועם, אני עובר אליך. אתה שומע את הטענה קודם כל הלגיטימית שאומרת, רגע, הרב רפי פרץ, לא אתה ספציפית אלא כל מי שהיה במקומו כיושב ראש, יש לך חברים, יש מוסדות, שואלים, מתייעצים, לא?
אני דווקא, האמת היא שאני מסכים מיד, ואני חושב שבאופן סביר ובזמן סביר, בזמן נורמלי, כשיודעים מתי יוצאים לבחירות, ויודעים, ויש זמן להתכונן לדברים האלה, אם היו מנסים לעשות מכתף, אני חושב שכולם, כולל כולם, היו קמים על רגליים. אנחנו לא נמצאים כאן, אנחנו נמצאים בצוק העיתים. אנחנו נמצאים בבחירות שלישיות בתוך שנה, שאף אחד לא מצליח להתארגן על שום דבר.
אצלי זה רביעיות,
בקמפיין אחרי קמפיין, שבהם יש מתקפה כוללת על הציונות הדתית, על הסמוטריצ'ים, ועל הרב רפי פרץ, ועל החרדים. אין לנו זמן לדבר הזה של פריימרי. זה יכול להיות נהדר, ואני גם חושב שזה בעד, וזה חגיגה, וזה נהדר, אבל אין לנו אפשרות לעשות את זה כרגע.
אתה אומר, מבחינת לוח הזמנים והמציאות הפוליטית שבה אנחנו נמצאים, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מיד...
אפשר להיכנס מרכז תוך שבעה ימים.
אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
זה כבר קרה דרך
אגב. בכל הרשימות, אפילו בליכוד, מתכוונים לצלם מסך, כלומר להשאיר את הרשימה כמו שהיא. בכל הרשימות מבינים שבאמת לא הייתה כאן כנסת, זה לא עוד בחירות. זה בחירות ארוכות שנמשכות כבר שנה וחצי. ואין סיבה להחליף את הרשימה כל פעם ולפתוח שורות. למה דווקא אצלכם הבית היהודי אתה בתחושה שצריך לעשות את זה?
במצב שבו הבית היהודי היה עם 12 מנדטים ומייצג את כל הגוונים של הציונות הדתית ומקבל רגיטימציה ציבורית, יכול להיות שזה היה המצב. אנחנו לא במצב הזה. אנחנו רואים שכל התרגילים הפוליטיים האלה הם מהחשש להתרסקות של הבית היהודי. אז אולי הגיע הזמן שנחזור לערכים הבסיסיים שלנו, נניף את הדגלים בגאון, נפסיק לגמגם, נפסיק להיות צרח עודף של ביבי שיודע לשתות את המנדטים שלנו פעם אחרי פעם, ומצד שני הוא מנהל אותנו פוליטית, ונגבש איזשהו קו אידיאולוגי עצמאי, כי לא יכול להיות שבציבור, אנחנו הציבור המוביל מספר אחת בכל תחומי החיים במדינה, ובפן הפוליטי אנחנו פשוט לא מסוגלים להשתוות לאיכות של הציבור שלנו. הדרך לשם עוברת דרך קו אידיאולוגי שהוא מאוד ברור.
ובקו האידיאולוגי הזה...
אולי אנחנו לא מצליחים להשתוות בגלל שאנחנו נמצאים במאבקים כל הזמן, ועוד כולם, כל המובילים יודעים לשמור על שקט. כן, יודעים להבין שאנחנו נמצאים באיזושהי צרה, עת צרה ליעקב. מגיעים אנחנו, אנשי הבית היהודים, אומרים, לא, הם לא מבינים, אנחנו כן מבינים, בוא נעשה פריימריז, בוא נאכל אחד לשני את הראש, וככה אתה מציע בעצם שאנחנו נחזור להוביל. אנחנו נהיה הראשונים לעשות את הדבר הזה. אני מסתכל על חוכמת ההמונים, ההמונים לא תמיד צודקים, כן? אבל אני רואה שגם בסיטואציה שלנו, אנחנו נמצאים פה בבעיה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר. בנוסף, אמרת משהו מקודם, דיברת מקודם על עמוד שדרה של הבית היהודי, על עמוד השדרה, על החינוך ורווחה ודברים שבאמת זה עמוד שדרה של הבית היהודי. אני חייב לומר שאחד העמודי שדרה של הבית היהודי היה גם שמירת השבת. אנחנו מכירים את הסיפורים שהיו לנו לפני עשרות שנים, כשחילו את השבת, שהביאו מטוסי F-16 במהלך השבת, והבית היהודי הפיל על זה ממשלת ימין. היום היו עושים דבר כזה, היה לנו זעזוע. העמוד שדרה שלנו היה לא כשפגעו ברווחה, העמוד שדרה שלנו היה כאשר פגעו לנו בשבת.
הוא היה תמיד שפגעו ברווחה ובחינוך. לא נכון, היה גם וגם.
הפלנו ממשלה אך ורק על קדושת ישראל, על הדברים הללו.
רגע, רגע. בואו לרגע, אתם עכשיו ככה נכנסים לפן האידיאולוגי, אז רק למצות את העניין הזה עד הסוף. עמיעד, אתה, כמו שאתה מכיר את עצמך, וחושב או מדמיין בראשך מהו הקו האידיאולוגי של הבית היהודי, לדעתך זה לא עולה בקנה אחד עם האידיאולוגיה של עוצמה יהודית? אתם לא יכולים לחיות ביחד אפילו כבלוק טכני?
אני, עוד פעם, אני מביע את דעתי האישית בלבד.
משואל רק אותך.
יש הבדל בין הסכם ראשוני עם עוצמה יהודית לבין בלוק טכני ברגע האחרון. והחיבור הראשוני של בית יהודי שרוצה לשקם את עצמו צריך להיות עם הגוונים שלנו, מה שנקרא מהירת שקד ועד בצלאל סמוטריץ'. זה צריך להיות הבסיס. זה הבסיס שאנחנו יחבר את כל הגוונים שלנו. מה זה?
אמרתי, ביידיש זה אונזרה, במרוקאית זה דיאלנה, קודם כל נתחבר אנחנו.
ביידיש ולא מרוקאית, אבל
קצת... בסדר, צריך ללמוד דקות, אז משם אתה אומר, קודם כל צריך להתחבר אנחנו, וכשהגרעין היסודי של אנחנו, נוכל לפתוח את המקומות למקומות אחרים. אני רואה את הדברים קצת שונה.
אם אתה רוצה, שנייה, אבל תן לי לסיים משפט. אם אתה רוצה לבנות בית איתן, אתה קודם כל בונה את היסודות שלו לפני הגג ולפני הקומות הנוספים. והבסיס של הבית היהודי, זה הבסיס, זה האנשים. אתה הרי רוצה בסופו של דבר שתחת קורת גג אחת יישב הציבור הליברלי והציבור התורני. וזה לא יכול לעשות דרך תרגילים פוליטיים וללא
לפני
דמוקרטיה.
לפני שנה רקתי איתם, מיד, לפני שנה, אתה אומר לי בית, גג.
אני התנגדתי לחיבור הזה. אני התנגדתי לחיבור הזה.
בסדר, בעניין אחר, התנגדת לזה, אבל...
הוא לא עבד גם בפעם שעברה.
אל תדבר איתי על הבית. אז אתה מתנגד לעוצמה יהודית, שזה דבר לגיטימי, אבל זה לא קשור לעניין מתי סגרנו את זה או לא סגרנו את זה. אני דווקא מקשיב, אני חושב את זה.
סליחה, אתה לא רוצה אני אדבר. אבל תן לי לסיים משפט בבקשה.
נו, סיים משפט.
בפעם שעברה, כל הציבור הליברלי הלך עם בנט ושקד. זה מה שקרה. אני לא מוכן לאבד את הציבור הזה, אני גם מייצג אותו. אני כן רוצה לשבת עם הצד התורני, למרות שאני חלוק בחלק מהדברים. ואני אומר לך שהדרך של קודם כל עוצמה, היא דרך שמרחיקה מאיתנו את האנשים הטובים של המיינסטרים והצד הליברלי בציונות הדתית, והם צריכים להיות בבית היהודי, וכרגע הם מרגישים שזה לא ביתם.
אוקיי, משפט אחרון שלך, אבינועם.
אני מסתכל, אני אומר דווקא במבחן הגוש של גוש הימין, ברור ששני ראשים עדיף כדי שלכל הליברלים יהיה מקום, ובעזרת השם יעברו, כי אגב, כמו שאתה מתאר, הם הלכו לבנט ושקד ולא עברו בזמנו, אז אולי זה גם אומר דרשני של התורניים האלה, עוצמה וכל שאר החבר'ה, יש דווקא יותר כוח, אז צריך לכבד אותם, כי משחק פוליטי זה גם כוח, אבל לא רק כוח, זה גם החלה. חלה אומר לקבל גם קטע אחרים, ובעוד עוצמה יהודית והחרדלים מוכנים להכיל את הדעות השונות, אני חושב שזה צריך לבוא גם לצד השני, וכל אחד יראה את האור שבשני, וחנוכה וכו' וכו'.
אוקיי, אנשי הבית היהודי, אבינועם קוצ'ר, יועצו של הרב הראשי לירושלים, ועמיעד טאו במשנה לראש עיריית מודיעין. חנוכה שמח לשניכם.
חנוכה שמח, תודה רבה.
אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עיריית ירושלים בפרויקט מיוחד. אוהבים את ירושלים נקייה, יפה ומרגשת? התקשרו ל-039-039-039 שלוחה מספר 6 וספרו לנו כיצד אתם שומרים על ירושלים נקייה, מה אתם עושים או מקבלים עליכם לעשות למען יופיה של ירושלים, ותוכלו לזכות בפרס. אוהבים את ירושלים נקייה, יפה ומרגשת.
ילד טוב ירושלים לא מלכלך. בשנה האחרונה השקיעה עיריית ירושלים בשדרוג תשתיות העיר, טיפוח חזותה ובניקיונה. כולנו שותפים בשמירה על ניקיון העיר, כי רק ביחד נשמור על ירושלים שלנו נקייה.
אוהבים את ירושלים, נקייה יפה ומרגשת.
אוי, בדיוק נגמר לנו המע"מ.
עד סוף השנה בשריונית חוסם. כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות שריונית חוסם. פריסה ארצית של 25 סניפים ברחבי הארץ.
תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבי 9853.
קרנבל של מבצעים והנחות בימי החנוכה במשביר לצרכן. עד 50% הנחה על מגוון פריטים ממחלקות הקולבו שבמבצע. ובנוסף, אקסטרה הנחה 19%. בלעדית למחזיקי המועדון קלאב 365 או פמילי 365 ומצטרפים חדשים. חנוכה שמח, כפוף לתנאי המבצע.
מעוז צור ישועתי.
נועם, התחלת? עוד לא הדלקנו.
אבינועם, זרום.
כי נועם ואבינועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שזורם לפני כולם. הוא מוזג לך מים חמים וקרים, מיידית או ללא המתנה, בחול ובשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
מבצעי ניסים בפיור. ג'ק דניאלס ליטר 109.90 שקלים. גלנג מורנג'י 10 שנים 109.90 שקלים. וודקה בלוודר 1 ליטר 109.90 שקלים. ארגז קורונה 355 מיליליטר 24 יחידות 109.90 שקלים. בתוקף מ-22 עד 29 בדצמבר. מוגבל לשתי יחידות למוצר. חג מלא באור בפיופ יין ואלכוהול. פיופ יין ואלכוהול, רמת אשכול בר אילן ומישורי דומים. אז תימנע משתייה מופרזת.
אבא, תראה! ספר הרפתקאות בעשרה שקלים! והקומיקס בעשרה שקלים! וספר המתח בעשרה! והסיפור ההיסטורי בעשרה!
בנק הפועלים יוצא זו השנה העשירית במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער. תקרא, תצליח! גשו עוד היום לאחת מחנויות אור החיים ותוכלו ליהנות ממגוון ספרי ילדים בעשרה שקלים! המבצע עד ח' בטבת תש"פ. בנק הפועלים. תקרא, תצליח!
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
מחפש דרך קלה לפרנסה טובה? אגד מחפשת אותך. הצטרפו גם אתם לשורת הנהגים באגד ותיהנו מהתנאים הטובים בענף, המתאימים לאורח חייכם. שכר הבסיס גבוה עם בונוסים, הטבות סוציאליות בלעדיות והטבות לכל המשפחה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2800. טוב שההגה בידיים של אגד.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו סוכן הביטוח, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
עכשיו זה קורה, רעיתי קיבוץ השלושה בחיסול כל מחסני הרשת. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. רעיתי קיבוץ השלושה, בואו להעמיס. האומן 14 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
נו, אתה לא רוצה לעשות סיום השס?
הלוואי, אבל 7 שנים?
ב3 שנים. הצטרף לתוכנית המהפכנית טריידף, תלמד בכל יום 2 דפים, וסיים את השס ב3 שנים.
זה גאוני. לקבלת חוברת, למידע ולפתיחת שיעורים חייגו. כוכבית 4579.
נגמרו התירוצים, מסיימים את השס ב3 שנים.
טריידף, כוכבית 4579. מתחילים מסכת ברכות, בחד בטבד, במקביל לדף היומי.
בואו לשוק של ספרה, במקום ללכת סוף סוף סוף, קנו ספרים במחיר טוב טוב.
שוק חנוכה ברשת ספרי אור החיים, מיטב ספרי הקריאה מטובי הסופרים, חיים ולדר, מוישה גוטמן, רות רפופורט, יונה ספיר, פנינה פקשר, מאיה קיינן ועוד, ב-18 שקלים בלבד, ועוד מגוון ענק של ספרי קריאה החל משקל אחד בלבד. כן, רק בשוק חנוכה של רשת ספרי אור החיים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
אם זה דחוף, מתקשרים, ואם זה חשוב, אומרים תודה. תודה לעשרות המנהלים שהצטרפו למיזם הלאומי למניעת כתיבה וקריאה של מסרונים בעת נהיגה. תודה ליותר מ-100 חברות וארגונים שהשתתפו בפעילות והתגייסו לחולל שינוי בארגון שלהם ובחברה הישראלית. זכרו, שימוש בנייד בעת נהיגה מעלה פי 10 את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים. הפעילות עדיין פתוחה לחברות ולארגונים. פרטים נוספים באתר הרלב"ד. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
לקראת הפריימריז בליכוד ביום חמישי, שני המועמדים, גם ראש הממשלה נתניהו וגם חבר הכנסת גדעון סער, עולים למעונו של ראש ישיבת כיסא רחמים הגאון הגדול הרב מאיר מזוז שליטה, כדי לקבל את תמיכתו. ואנחנו עם ססון טרבלסי מביתו של הרב. שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום לך ולמאזינים.
בעצם יש בקרב מתפקדי הליכוד והגוף הבוחר בפריימריז בליכוד אנשים רבים שנשמעים לראש הישיבה, לרב מזוז, ולכן ההחלטה שלו היא משמעותית של מה, אלפי קולות?
בהחלט כן. זה לא סוד שגדעון סער הוא מקורב לראש הישיבה, הוא מתכבד במעמד של הישיבה מדי שנה, הוא מגיע... זוכרים בשנה האחרונה הוא הגיע, ובדרך כלל בדינר השנתי גדעון סער מגיע, הוא מגיע גם להתייעציות במשך השנה, וביבי במהלך שובר שוויון ניסה לגנוב לו את הבית, מה שנקרא. תראה, בסך הכל ביבי ראש ממשלה, ולראש ממשלה יש את הכבוד שלו, מראון ראש הישיבה קורא את המפה, רואה את ההתרחשויות, אחרי שביבי ביקש לבוא ולהיפגש עם מראון ראש הישיבה, הדבר הודלף לגדעון סער, מביתו של מראון ראש הישיבה, ותיאמו מיד פגישה גם עם גדעון סער. מה תהיה ההחלטה? אם תהיה, זו שאלה באמת גדולה.
כן, למעשה... אבל המשמעות היא בסוף, כי שניהם רוצים שתהיה החלטה, לבוא, לתרוח, לכבד את ראש הישיבה, לבוא, לבקש ממנו את תמיכתו, ובסוף הוא לא יתמוך באחד משניהם, אז מה יעשה? כל אחד יעשה כאוות רצונו?
תראה, ככה, מראון ראש הישיבה מעולם לא הביע דעתו בבחירות בפריימריז. זו הפעם הראשונה שהוא נדרש לכך. כשיש להט מכל מיני גורמים שהוא כן ידע את דעתו, ביניהם חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, שהוא מאוד מקורב למראון ראש הישיבה, והוא זה שגם הביא את ביבי לראש הישיבה בשבוע האחרון. מה יכריע מראון ראש הישיבה? הוא לא מתייעץ איתי בעניין, אבל...
לא, ברור, לא. זה יהיה מעניין לראות הכרעה של הרב... בתוך פריימריז של הליכוד, זה...
אני בשיחה מצומצמת מבפנים, הימרתי שמראון ראש הישיבה לא הכריע, והרבה חלקו עליי. אז נשאר רק להמתין ולראות, זה יקרה ביום, יומיים הקרובים. אם וכאשר מראון ראש הישיבה יכריע, ככל הנראה הוא יכריע לטובת ביבי נתניהו, זאת אומרת, חלופות כרגע הן או לשבת בצד ולשתוק, או... כן. אחד יעשה מה שהוא רוצה,
ללכת... אני אומר שהחידוש אם הוא יכריע זה לא לטובת מי נתניהו או שר, אלא עצם החידוש שראש הישיבה התייחס לבחירות מהסוג הזה, לרשימה חילונית ובפריימריז בתוך הרשימה וכולי, זה יהיה ככה החידוש בעניין הזה.
הבחירות האחרונות הוכיחו לכולם שכן מפלגה, לא מפלגה, הגוש הוא הקובע, וזה אנחנו כולנו באותה סירה. אתה לא יכול להגיד, בסירה שלי, באונייה שלי אני קודח, ואני מטביע את שלי ולא מטביע את שלך, אם ביבי נופל, כולנו אחריו. וזה בדיוק הדילמה, זו בדיוק הדילמה, וזה מה שעומד לנגד מראון ראש הישיבה, הוא אומר, אם אני יכול, תראה, ברור לכולם...
אגב, יש מתלמידי הרב שהצביעו בבחירות האחרונות, נניח שבעבר היו בש"ס, אחר כך ביחד, אחר כך ביהדות התורה, ועכשיו בליכוד?
בשוליים, זה לשוליים. אוקיי.
כלומר מישהו מבני התורה נשאר במפלגות החרדיות בלי קשר לענייני הליכוד.
רובם המכריע הצביע בפעם האחרונה ש"ס, יהדות התורה ועוצמה לפי הסדר הזה.
ססון טרבלסי, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
חנוכה שמח. אנחנו עם הפרשנים יהודה אבידן, שלום וערב טוב.
ערב טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. אבי גרינצייג, שלום וערב טוב גם לך.
ערב מבורך.
אז איך כל פעם בא בגץ וטורף את הקלפים, מה יהודה?
לא, אני לא חושב שהוא עוד לא טרף את הקלפים. בוא נאמר, יכול להיות שהסייעתא דשמיא של ביבי היא כזאת גדולה, שעוד מסוגל להיעזר דווקא עם בגץ, אבל איך תדע, אני עוד לא רואה מצב שבגץ יכול להתערב כאן, הוא יצטרך להיות לוליין מצד אחד לא לתת לו הכשר, מצד שני הוא לא יוכל לפסול אותו, כי צריכים לראות, להבין שזה הרבה יותר מהפכני, מה עוד? שהכנסת תמיד יכולה לקבל החלטות שישנו את הדברים, חקים מכהנים עוד לפני שהממשלה נשבעת, אם יש 61 הם יכולים לשנות כל דבר, ירצו או לא ירצו, ולכן לא ייקחו את הריזיקה. זה החלטה כשהיא אומרת שראש הממשלה לא יכול להרכיב, במידה ויגעו של 61, הכל יכול להשתנות, אז מה הוא יתערב בנושא הזה? מה הוא צריכים לזכור? שבעצם הוא נותן הוראות לנשיא, ולתת הוראות לנשיא זה לא יהיה פשוט.
כן. מעניין הדבר הזה.
אני אגיד משהו, אני אגיד לך משהו, אבי, הייתי גם אופטימי כמו יהודה, אבל אחרי ההחלטה למשל של השופט מזוז בשבוע שעבר, אז אני כבר פחות מאמין.
יש פה רצף, בכלל רצף של עניינים, יהודה, שאי אפשר להתעלם, צודק אבי, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שתשמע, שר אוחנה לא יכול למנות מחליפה לשי ניצן, שמני מזוז והסיפור, אתה לא יכול להתעלם מרצף של שורה של אירועים שהפקליטות, בתי המשפט לוקחים את החוק.
אני מסכים שאין ספק שאנחנו יודעים שמשחקים כאן מקום שהוא בעצם מגרש שהוא לא צפוי, ומגרש שהוא כל פעם מסביר מעצמו ומסביר מחדש ומתערב מחדש, אבל בהחלטה של היועץ הדרמה תהיה, בוא נאמר, במינוי השני של אוחנה, אם הוא יביא אחד עוד פעם שלא על דעת היועמש, וגם שם יתערבו, ויביא מישהו הפעם לא בדרג בגימל, זה עדיין שונה.
אבי, אגב, דווקא ממי שטוען, הוא מרגיש כמוך את אותה תחושת הלאום, או אני יודע מה, תחושת כיפוח ממערכת המשפט מול המחוקקים, זה יפעל לטובת נתניהו לדעתך?
אני חושב שכן, תשמע, בסוף, אנשים בסוף לא טיפשים, גם אם יש איזו נטייה של מערכת המשפט לראות עצמה כאילו היא עליונה פה מעל כולם, בסוף אנשים, אתה יודע, רואים לאן זה הולך, ואומרים, צריך לשים לזה סוף. אני חושב שבסוף, אם יש...
אבל מי זה האנשים האלה? זה אנשים שיבואו פתאום חדשים לקלפי שלא היו פה אתמול?
כן, אם יש, דיברנו כבר על זה שיש כמה וכמה מנדטים של הימין שנשארו בבית בסיבובים האחרונים ולא טרחו להגיע לקלפי, זה יכול להיות הטריגר שיעיר אותם, דווקא הדברים האלה.
אבי, קמפיין שאומר, תנו לנו את הכוח של ה-61 כדי שנוכל להשאיר את ביבי במידה וזה ולשנות, זה בהחלט יכול...
עזוב, כדי שנתניהו יביא 40 מנדטים, הוא צריך לעבוד כמו המפלגות החרדיות, הוא צריך להוציא אנשים...
לא, הוא צריך את הגוש. לא צריך את ה-40, הוא צריך את הגוש. ואני מאמין שבאותו רגע שיש סבירות שגוש יכול לשנות, כל המפלגות הימניות יצאו באותו קמפיין, תנו לנו את הכוח להשאיר את ביבי בשלטון, תצביעו לגוש, זה יהיה המשחק.
הפעם הסיפור יהיה האם נתניהו ידע להוציא אנשים מהבית, כמו בימים ההם, יהודה, עם ההסעות והמוניות, ולסחוב את הזקנים.
א', אני חושב שהפריימריס הראה לו שהשטח צמא לו, והוא יכול לחולל מהפכה דרך השטח, זה פעם אחת. אבל, צריכים לזכור את האבל הזה הגדול. ביבי בהתלהבות שלו יכול עוד פעם לעשות משתה, לשריו ועבדיו ולקבל אולי 36 מנדטים.
לא, אבל לא, תשמע, אם הוא לא למד מהסבבים הקודמים,
לדעתי הפעם הוא יזהר מזה, והוא גם בנוי, אתה יודע, הוא מבין שהוא לא יכול לשתות לשקד, כי עוד פעם שזה יקרה זה עבוד לו.
זה אחד, אתה צודק אבי, זה אחד, אבל שתיים, יהודה, הנחת העבודה היא שנתניהו אולי למד מהסבבים הקודמים שרק העבודה עם הסרטונים והרשתות והפייסבוק וכל הדברים האלה לא מוציאה אנשים מהבית.
צריך גם שטח, צריך גם שטח.
לא, רק שטח, קודם כל בסרטונים, הוא יבין טוב מאוד שמהמדיה לבד הוא לא יכול לעבוד, הוא חייב אצל השטח והוא יעשה את זה, אבל יהיה חסר אמירה אחת של ביבי, ואם הוא לא יעשה אותה, תהיה לו בעיה. בוא נאמר, אז אם אנחנו נקבל 9 או 10 מנדטים ולא נעלה בעוד מנדט, זה לא יהיה נורא. אתה יודע מה? הגרוע שבעולם שיכול בתיאוריה שהוא יביא 36 מנדטים ונביא 8, לא נורא, אבל... אם הוא לא יצא בקריאה שהגוש, חייבים לחזק את הגוש, ובעקיפין לומר, חבר'ה, גם אם אני אקבל פחות כל אחד, העיקר תצביעו לגוש, אם הוא לא יעשה את זה, תהיה לנו בעיה, תהיה לו בעיה מאוד קשה.
בוא נחדד רגע, אם שתי מפלגות הימין הקטנות יעברו שתיהן את אחוז החסימה, כנראה יהיה גוש,
כולנו מסודרים,
ואם אחת מהן טיפול, אז אנחנו בצרות, זה הסיפור.
ואז צריכים להתפלל שבשמאל לא יעברו שתי המפלגות כדי שבחזרה...
אולי גם שם יהיה איזון של מפלגת...
אמרתי ששם המצב
יתאזן. אוקיי. יהודה אבידן, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם.
תודה לך. בבקשה, וחנוכה שמח. חנוכה שמח. וחנוכה זמן של ניסים, אנחנו בכלל מתעסקים.
שיהיה מעל הטבע, בהחלט, ניסים ברוחניים ולכלל עם ישראל, שיהיה גאולה שלמה ואמיתית.
אמן, אמן, אמן.
שיהיה סוף לכל האסונות. תודה רבה, יהודה, ערב טוב. ואנחנו מציינים את יום השנה השני להסתלקותו של מרן ראש הישיבה רבינו הרב אהרון יהודה לייב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז אנחנו בשעה 8 נעביר כאן משידור חיים מבנייני האומה את המעמד של הארגון ישיבה על קברו, וזה במלאת שנתיים להסתלקותו. יישארו ותאזינו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, לשלמה פולק על הביצוע הטכני. עד כאן המהדורה המרכזית. לכולכם ערב טוב, חנוכה שמח, בשורות טובות.